יש לנו שמחה גדולה להיות בבית של רבי יואל הצדיק. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יברך אותו, ישמח אותו, ימלא משאלות ליבו לטובה, וכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, יעלה ויתעלה ויזכה לכל הטוב בעזרת השם.
אמן.
רבי רפאל הצדיק, אהובה אהבה גדולה, יקיר, יקיר בני השם, אהוב וחביב, שמשמור אותו, כל האנשים אהובים וחביבים, ברכת השם תעשיר ולא תוסיף עצב עמה. יהיה ברכת השם גדולה, בשמחה גדולה, בהצלחה גדולה. אולי ננסה לבאר ולומר יסוד גדול. כולנו בחיים תמיד מחפשים את הצדק. בין בעל ואישה תמיד מחפשים מי צודק. בין שותפים תמיד רוצים לדעת מי צודק. אדם תמיד מחפש את הצדק שלו בחיים. והרבה אנשים מוכנים להקריב הרבה שהצדק שלהם יצא לאור. וגם אם זה לוקח ויכוחים גדולים, וגם אם זה לוקח מריבות של שנים ארוכות, וגם אם זה עולה במחיר לפרק בתים, לפרק שותפויות, לפרק משפחות, לפרק חברים של שנים, אדם מחפש תמיד את הצדק. אבל התורה הקדושה בפרשות האלו מלמדת אותנו שאסור לאדם תמיד לחפש את הצדק. ומי שהוא מנהיג הוא אדם גדול, וכמה שאדם יותר גדול הוא צריך להיות חכם, להסתכל מה צריך להיות ולא מה צודק. כי הרבה פעמים מה שצודק זה יכול להביא חורבן שאין לו שני. יש סיפור על הנודע ביהודה. הנודע ביהודה היה אחד הפוסקים הגדולים ביותר שהיו. שפעם אחד בא אליו איזה אדם ואמר לו, אני רוצה לספר לך על איזה אישה ובעלה. אולי הנודע ביהודה אמר לו, תלך מפה, לא סיפרת לי, לא רוצה לשמוע. יש דברים שאל תחפש את הצדק. יש דברים שאם תחפש את הצדק, אתה תעשה חורבן גדול שאין לו שני. הגמרא אומרת, לא נחרבה ירושלים, בית המקדש לא נחרב, אלא כי העמידו דבריהם על הדין. הם רצו רק צדק, חיפשו צדק, רצו צדק, התווכחו על הצדק, אמרו, אנחנו רוצים רק צדק. אתה רוצה רק צדק? ירושלים נחרבה. ירושלים, בית המקדש נחרב, שעד היום אנחנו בצער הגדול של חורבן בית המקדש. צדק זה לא דבר שתמיד צריך לרדוף אותו. הרבה פעמים בחיים אדם צריך לחפש את הפשרות בבית, בעסק, עם החברים, לעצום את העיניים מהצדק. וכמה שאתה אדם יותר גדול ומנהיג יותר גדול, המנהיגות שלך נבחנת בזה שאתה יודע לעצום את העיניים ולא לחפש תמיד את הצדק ולא לחפש תמיד מי השם, אלא הרבה פעמים תדע בראש שלך, תשים את זה בצד ותמשיך קדימה. נסתכל על יוסף הצדיק בפרשת השבוע, בפרשות האחרונות. מה עשו לו השבטים? אכזריות שאי אפשר להבין את העומק של האכזריות שהשבטים עשו ליוסף הצדיק. ילד בן 17 שנים, לקחו אותו, זרקו אותו לבור, מכרו אותו במחיר של נעליים, ישבו לאכול ליד הבור, והבור הקן בו מים, אבל מלא בנחשים ועקרבים. מוכרים אותו למדיינים, מדיינים ישמעאלים, הוא מגיע לבית של פוטיפר, מתגלגל בבית סוהר, 12 שנים בבית סוהר, כל הדברים הקשים ביותר שיש בעולם. יוסף למעשה היה אדם מדוכא בייסורים. אולי הוא היה משנה אחר כך לפרו, אבל החיים שלו לא היו פשוטים. גם פרו היה אדם מתוסבך, אדם קשה, אדם בעייתי, אדם עם כל מיני דחפים נפשיים קשים. החיים של יוסף הצדיק לא היו חיים פשוטים. ופתאום אחים שלו באים לארץ מצרים. המצב של השבטים היה קשה ביותר. יש רעב בארץ. יעקב אבינו לא היה עשיר כמו אברהם וכמו יצחק. מתי שיעקב אבינו פגש את עשיו, הוא נתן לו את כל מה שיש לו, תמורת מערת המכפלה. יעקב אבינו היה חי, לא מעבר לחי. היה אדם שחי לא בעשירות כמו אברהם אבינו, והשם ברך את אברהם בכל, לא כמו יצחק, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה עם 100 שערים, אלא יעקב נתן לעשיו הכל במתנה, רק תעזוב אותי, תיתן לי לחיות בשקט, תיתן לי להיקבר במערת המכפלה, לא רוצה כלום. ויעקב אבינו מגיע למצב שהרעב כבד בארץ ישראל, ויש לו 70 נפש, והוא צריך לפרנס אותם, וצריך להכיל אותם. ומה עושה יעקב? שולח את השבטים לארץ מצרים לקנות אוכל. למי מגיעים? יוסף הצדיק. הם לא מכירים את יוסף. עבר הרבה שנים. יוסף הוא משנה למלך, הם לא העלו בדעתם שהוא מספר 2 בארץ מצרים. יוסף הצדיק עומד, מדבר איתם, אבל לא מוצאים פעם אחת שיוסף הצדיק מאיר להם, מוכיח אותם, רב איתם, מעניש אותם על מה שעשו לו. כלום. עשו לו עוול היום ונורא. עשו לו דבר שלא יעשה. פגעו בו פגיעה שלא תעשה. אין אדם שפגעו בו פגיעה קשה ביותר, אחד האנשים הנפגעים ביותר בתנך, זה יוסף הצדיק. הוא לא אומר כלום לאחים, הוא לא אומר כלום לשבטים, הוא לא צועק על השבטים, הוא לא מוכיח את השבטים, הוא מפרנס אותם, מפרנס את הילדים שלהם, מפרנס את הנכדים שלהם, נותן להם כל מה שהם רוצים. אבל הוא לא עומד ואומר, אני צודק, מה עשיתם לי, לפחות תבקשו ממני סליחה. סליחה הוא לא מבקש. הוא גם לא מרשים לאבא שלו, תספר ליעקב אבינו מה השבטים עשו לך. יעקב אבינו שאבא שלו אהב אותו, יוסף שאבא שלו אהב אותו אהבה גדולה, הוא לא פגש את יעקב אבינו בארץ מצרים. 17 שנים יעקב אבינו גר בארץ מצרים, 3 פעמים יוסף פגש אותו, זהו. הוא פחד שאבא שלו התחיל לשאול אותו, איפה היית, מה קרה, למה לא ראיתי אותך 22 שנים, תספר לי מה קרה. יוסף פחד להיות עם יעקב פנים אל פנים לבד, שהוא יצטרך לדבר רע על האחים. הוא לא דיבר, הוא שמר את זה בסוד. יעקב אבינו לא ידע מה קרה באמת ליוסף, ויוסף לא דיבר מילה על השבטים, ויוסף לא הוכיח את השבטים. יוסף היה צודק לומר להם, מכרתם אותי, עברתי 12 שנים בצוהר, עברתי להיות בבור עם נחשים ועקרבים, עברתי מדיינים, עברתי ישמעאלים, עברתי כל הדברים הקשים. יוסף הצדיק לא עושה את זה. למה? כי יוסף הצדיק יודע, יש זמנים שאם עכשיו אני אעמיד את הצדק, אני צודק, מה עשיתם לי? הם יענו לו, הוא יענה להם, אחד יענה לשני, יהיה פיצוץ גדול ולא יצא כלום. הרבה פעמים שאתה רוצה להעמיד את הצדק במקום, עם אשתך, עם השותף, כל אחד יענה אחד לשני. מה יצא מזה? חורבן ובלגן גדול, ערס שאין לו שני. לכן, אם אתה רוצה להיות חכם, תדע להבליג על דברים, ותדע לוותר על דברים, ולא תהיה תמיד צודק. כי אם תמיד תהיה צודק, הבית שלך יחרב, הילדים יתרחקו ממך, העסק יתיירס לך, תלמד כמו יוסף הצדיק. הוא צודק, והוא שותק, ולא מדבר כלום, לא מוכיח את האחים, לא אומר כלום, לא מדבר כלום. הוא מבליג על זה, הוא משאיר את זה לאלוקים, הוא משאיר את זה לזמן אחר, הוא משאיר את זה לתקופות אחרות. הוא אומר, אנחנו עכשיו צריכים להציל את עם ישראל. יש רעב, מצב לא טוב, להתווכח, לריב, מי צודק, זה יגמור את המשפחה. יוסף הצדיק שותק. ונסתכל בפרשת השבוע, פרשת ויגש. יש משהו לא פשוט. יוסף הצדיק מביא את השבטים לארץ מצרים, אוכל איתם, שותה איתם, לא מגלה להם מי הוא, נותן להם אוכל, ולבנימין הוא שם בארגז שלו, בשק שלו, את הכוס. היה ליוסף כוס, שהוא כביכול היה אומרת לו עתידות, הוא היה שם את הכוס באוזן, היה אומר ככה, הוא ידע עם אחים שלו, הם לא זיהו אותו, הוא היה אומר לכל אחד, אתה יש לך ככה ילדים, אתה כך, אתה כך, זה היה כוס הפלאות של יוסף. ואיפה יוסף שם את הכוס? בתיק של בנימין. הם יוצאים חזרה לארץ כנען, לארץ ישראל. יוסף שולח את החיילים לרדוף אחריהם, למה גנבתם לנו את הכוס של המלך, שהמלך יודע בו את כל העתידות. עומד יהודה ואומר, מי שגנב את הכוס מות יומת וכולם יהיו עבדים. מתחילים לפתוח את כל התיקים, אצל מי מוצאים את הכוס? אצל בנימין. יוסף שם לו את זה בתוך התיק שלו. השבטים קרו את הבגדים, הרביצו לבנימין, אמרו לו גנב בן גנבת, אמא שלך רחל ממנו גנבה את הטרפים ללבן, אתה גנבת עכשיו את הקוס, איזה ביזיונות עשית לנו, מה עשית לנו? יורדים לארץ מצרים, מגיעים לארץ מצרים, פרשת השבוע, ויגש אליו יהודה, אומר יהודה ניגש ליוסף ואומר בי אדוני דבר נא עבדך הדבר, אומר יהודה ליוסף בנימין הוא איש חלש, אני יהודה גיבור, אני אהבת פה כל החיים, הוא עשה את זה אבל הוא איש חלש, בנימין לא איש חזק, אני איש חזק, אני איש מלחמה, אני אדם שיכול להחריב את כל ארץ מצרים בשאגה אחת, בנימין איש חלש אין לו כוח, אני אהבת כל החיים. נבוא ונשאל למה? אתה לא עשית כלום, יהודה לא עשה כלום, מה יהודה לוקח עליו את האשמה להיות עבד בארץ מצרים כל החיים בשביל מה? אלא יהודה יודע דבר אחד, יש פה בעיה, נחפש צודקים, ודאי יהודה צודק, יהודה לא עשה כלום, יהודה לא גנב, יהודה לא עשה כלום, מי טעה? כביכול בנימין, באמת בנימין לא עשה את זה, יוסף שם לו את זה בתוך התיק, אבל יהודה אומר, אני אחפש צדק, אין צדק. יש זמנים בחיים שכל בן אדם, כל איש, כל אישה, כל משפחה צריכים לדעת בחיים. אין צדק. אם תחפש צדק, יחרב הכל. אם שתי שותפים יחפשו צדק, מי עובד יותר, מי עובד פחות, מי לוקח סיכונים יותר, מי לוקח סיכונים פחות, יחרב העסק. אם בעל ואישה ישבו ויאמר, מי מבטל יותר, מי משקיע יותר, מי עושה יותר, יחרב הבית. אדם אסור לו בחיים לחפש צדק. אדם צריך לחפש איך הוא מבליג, איך הוא עובר, איך הוא ממשיך, איך הוא מקיים את החיים, איך הוא מתנהל הלאה, איך הוא רואה, גם אי אפשר לשקול את החיים. הפטרה של פרשת השבוע זה סיפור שפחד גדול מהנביא. מתי ששלמה המלך נהיה מלך על עם ישראל, התורה הקדושה מספרת שבאו לשלמה המלך שתי נשים. ושתי הנשים היו חיות בבית אחד. ולשתי הנשים היה שתי תינוקים, תינוק ותינוק. ישנו, אחת התהפכה בלילה על הבן שלה, חנקה את הבן, הבן מת. נשאר הבן החי, שניהם באות לשלמה, שתיהם אוחזים בטלית, שתיהם אוחזים בתינוק, כל אחד אומרת, הבן שלי החי, הבן שלך מת. ודאי אחת משקרת. באים לשלמה, אומרים לשלמה, המלך תשפוט אותנו, מה עושים? ואז התורה אומרת, שלמה היה חכם מכל אדם, שלמה ישב וחשב. אחת משתיהם משקרת. אחת ישנה, התהפכה, הרגה את התינוק. שתיהם, הילדים בגיל שבוע, שבועיים, מחזיקים את הילד, שניהם טוענים, הבן שלי, הבן שלי, מה אני עושה בכזה מצב? עמד שלמה, אמר, תביאו שולחן, תביאו חרב, אני חותך את הילד לשתיים, אמא תיקח חצי, אמא תיקח חצי. האמא שזה לא היה הבן שלה, אמר, כן, המלך יעשה את זה, יחתוך. האמא שזה באמת היה הבן שלה, התחילה לפקוד, רק ראתה חרב עולה, אמר למלך, אל תוריד את היד, שתיקח אותו, אני מבטרת, עיקר הוא לא ימות. אמר שלמה, היא האמא האמיתית, כי האמא האמיתית באמת אוהבת את הילד שלה גם אם הוא לא יהיה אצלה. צדק היא צודקת לחתוך, אבל בשביל שמשהו אמיתי וטוב יתקיים, ומשהו אמיתי וטוב יהיה לו עתיד ויהיה לו המשך, אתה לא יכול להיות צודק כל הזמן. אדם צריך להיזהר מאוד מהצדק, כי הרבה פעמים הצדק והראש של האדם, שהראש של האדם זה הדבר הבעייתי ביותר בחיים שלוקח את האדם לכל מיני מקומות לא פשוטים. הראש של האדם והרגשות של האדם לוקחים את האדם למקומות לא פשוטים. אמרנו אתמול בלילה, יסוד עצום. כל אחד יחשוב מאיתנו, איך אנחנו מתנהלים בחיים. אנחנו קודם כל מרגישים, הרגש שולט עלינו ואחר כך חושבים. אדם יושב עם אנשים, קודם הרגע שלו אומר זה איש טוב, ואחר כך חושב אם לעשות איתו עסק. אדם יושב עם מישהו, קודם הוא מרגיש, קודם הרגש עובד, ואחר כך השכל עובד. וזה טעות חמורה. צריך שהשכל יעבוד, ואחרי שהשכל יעבוד, להפעיל את הרגש. אדם שמפעיל את הרגש לפני השכל, הוא רוב הפעמים עושה טעויות. בעסקים, בחברים, בשידוך שהוא מתחתן, בכל עניין ועניין. קודם כל, תפעיל את השכל, ואחר כך תפעיל את הרגש. אדם שחי, ש-95% מההחלטות שלו נובעות, כי הרגש נתן הוראה לשכל לקחת החלטה, אז תדע מראש אותה החלטה, ברובה היא החלטה של טעות. קודם כל אתה צריך בשכל להחליט, ואחרי שבשכל הבנת והחלטת, והבנת שהדבר הזה נכון או לא נכון, ואתה יודע מה אתה עושה, אז תלך בשכל, ברגע שכן, לא, איך לעשות את זה או מה לעשות את זה. אבל ההתנהלות של העולם, של 95%, שקודם כל הרגש לוקח החלטה, ואחרי כן השכל מפתח אותה, והולך על פי הרגשה של הרגש, זה דברים לא נכונים. אז בכאלה מצבים, רוב הפעמים על מזל, עסק יוצא, חתונה יוצאת, או משהו יוצא, אבל זה לא שכלי אמיתי. אדם צריך בשכל להחליט, ואחר כך להעביר את זה לרגש, שהרגש ינווט את זה על פי המסגרת שהשכל בנה. אבל אם אדם המסגרת הרגש בנה, והוא מנסה לשחק עם זה בתוך המסגרת בשכל, אז הוא עושה את כל הטעויות שבעולם. וכל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכלים הגדולים ביותר, את היכולות הגדולות ביותר, ואנשים עושים את הטעויות הגדולות ביותר, ולא יודעים איך להסתכל על החיים בצורה הנבונה ובצורה הנכונה ביותר. ברגע שאדם מסתכל על הדברים בצורה הטובה, ויודע איך לחיות את החיים, ויודע איך להסתכל על החיים במשקפיים של התורה, במשקפיים של האמת, שזה דבר שנותן כוח לדורי דורות, ולא נותן כוח לזמן קצר, אלא לדורי דורות. אדם שהוא שקוע בתורה, אז הכוח הוא לדורי דורות. זה לא משהו שפתאום משהו הצליח לי, אלא זה משהו שיש בו שורשים, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו ועליה הוא לא ייבול. יש לדבר הזה כוח, ויש לדבר הזה יכולת גדולה ביותר. ואדם צריך לדעת יסוד גדול, כמה שאדם מקדש את עצמו, כמה שאדם משתדל להיות טוב ועובד על עצמו להיות טוב, הרע מתרחק ממנו. כמה שאדם קרוב לרע וחי את הרע ושקוע ברע, הרע רץ ורודף אחריו. יש סיפור על רבנו הבעל שם טוב, שיום אחד הבעל שם טוב יצא בשבת ברחוב, הוא ראה איזה חילול שבת. הוא בא לבית בוכה בכי גדול. שאלו אותו, רבנו, למה אתה בוכה? הוא אמר להם, כי ראיתי חילול שבת. אמרו לו, מה אתה השם שמישהו חילל שבת? למה אתה בוכה? אמר להם הבעל שם טוב, בטוח יש בי איזה עבירה, ובגלל שיש בי איזה עבירה, הגעתי לחילול שבת, הגעתי לראות יהודי מחלל שבת. אדם שמקדש את עצמו, אדם שנזהר לא לראות דברים רעים, אדם שנזהר לא לשמוע דברים רעים, זה לא יגיע אליך. אבל אם אתה נמצא ברע, אפילו שאתה מסתיר את זה, כל הדברים הרעים באים לידך. אתה לא שומע לשון הרע, לא ידברו עליך לשון הרע. אתה אדם ששומע לשון הרע, אתה אדם שתשמע את כל הלשון הרע שבעולם. אתה לא אדם שמסתכל לבד על דברים לא טובים, גם השם ימנע ממך לא לראות דברים לא טובים. אתה אדם שבינך לבין עצמך מסתכל דברים לא טובים, עושה דברים לא טובים, כל העבירות יבואו סביבך וימצאו אותך בלי שתרצה. וכך יש גמרא, שהגמרא מסכת עבודה זרה מספרת, ששתי מוראים גדולים הלכו בדרך, הגיעו לפני צומת דרכים. צומת אחד לוקחת לכביש של עבודה זרה, איפה שאנשים עוברים עבודה זרה, וצומת שני לוקחת למקום של עריות, מקום של זנות. ישבו ביניהם והתווכחו, דרך איזה דרך נלך? רב אחד אמר, נלך דרך עבודה זרה, כי חכמים כבר ביטלו את עבודה זרה מן העולם, וחכמים כפו את עבודה זרה, ואין עבודה זרה, נלך דרך עבודה זרה. הרב השני אמר לו, נלך דרך של זנות, של עריות, והשם יעזור לנו שנבשע וננצל ולא ניפול. אומרת הגמרא, הלכו דרך של העריות, דרך הדרך של הזנות, הגיעו לשם וראו שכל אנשים הטמאות ראו אותם וברחו. שאל אותו מה זה? אמר לו, בגלל שאנחנו שומרים על עצמנו בקדושה ונזהרים לא לחטוא, רגלי חסידה משמור, אז הקדוש ברוך הוא הרחיק אותם שלא יעמדו לידינו שלא נחטא. אותו דבר בן אדם, אדם שהוא חי את הרע, שומע את הרע, רוצה את הרע, טוב לו מהרע, גם אם הוא לבד הוא מחפש את הרע, איפה שהוא ילך הרע יפגוש אותו. אדם שמחפש כל היום דברים לא טובים, גם שהוא לא רוצה הרע יפגוש אותו. אבל אדם שהוא בתוך עצמו טהור, הדברים הרעים מתרחקים ממנו. לאיפה באים הדברים הרעים? למי שהוא חלק ממנה, למי שהוא אוהב אותם, למי שהוא מגנט לקבל אותם. אבל אדם ששומר על עצמו, ואדם שבתוך עצמו חי בתואר, חי ביושר, חי בהגינות, חי ברצון נקי, וחיים שלו הם חיים מסודרים ונקי, הדברים הלא טובים זזים ממנו, הדברים הלא טובים הם לא חלק ממנו, אין להם אחיזה אליו, אין להם כלום, אף דבר שיכול לתפוס, אף דבר שיכול להתקרב, כי הוא לא חלק מאותם דברים. לכן כל אדם צריך להשתדל בכל כוחו, איפה שהוא רואה דבר לא טוב, תתרחק. אל תהיה צודק. תהיה חכם בדברים, להיות צודק, אתה תאבד את הכל. אל תשתדל איפה שאתה, בטוח שאתה צודק. הצדק איתך באלף אחוז. אתה לא עשית כלום רע, הצדק איתך. אבל אתה תהיה חכם, תלמד לקחת את העולם בצורה נכונה ובצורה אמיתית ובצורה טובה, וככה אתה תטיב את החיים שלך ואתה תחיה את החיים שלך בחיים אמיתיים. סיפרנו לפני חודש לכמה מעשה בגמרא. הגמרא מספרת ואומרת שאליהו הנביא בא לאיזה עיר, הלך לשוק של העיר, פגש את אחד האמוראים, ואחד האמוראים שאל את אליהו הנביא, האם יש פה בכל הכפר, בכל העיר, בכל השוק, מישהו שהוא בן עולם הבא? מישהו שיש לו עולם הבא? מישהו שיש לו גן עדן? מישהו שיש לו עולם הבא? אמר לו אליהו הנביא, אני לא רואה אף אחד. בתוך שהם מדברים, פתאום אמר לו, הנה, אני רואה מישהו שיש לו עולם הבא. הסתכלו מזה, היה אדם שנראה כמו גוי, לבוש כמו גוי, מתנהג כמו גוי. אמר לו אליהו הנביא, לאיש הזה יש עולם הבא. רץ אליהו הנביא באותו רב, לאותו אדם. שאלו אותו, מה המעשים שלך? מה עשית? אתה זוכה שאליהו הנביא יגיד עליך שאתה בן עולם הבא? הרי כולנו עושים מצוות, תורה, מעשים טובים, שנזכה לעולם הבא. אחד מהמדגים העיקריים של התורה הקדושה, שאנחנו מאמינים במשיח בתחיית המתים בעולם הבא. מי שלא מאמין בזה הוא אפיקורס, לא יקום לתחיית המתים. אנחנו מאמינים בזה, זו אמונה יסודית של עם ישראל. אז שואל אותו אדם, ואליהו הנביא את אותו אדם, איזה מצווה אתה עושה? מי אתה? אתה נראה גוי. איך אתה בא בן עולם הבא? הוא אמר להם, היום אני לא יכול לענות לכם תשובה. מחר אני אבוא לענות לכם. למחרת בא אותו אדם ואמר להם, אני סוער בבית סוער. זה עבודה שלי, סוער. ומה אני עושה? אני הולך ושם את המיטה שלי בבית סוער בין הגברים לבין הנשים. ככה שלא יהיה ערבוב בין גברים לבין נשים. זה מה שאני עושה מצווה אחת. ומצווה שנייה, מה אני עושה? פעם אחת הייתה איזו אישה יהודיה מאורסה שהגויים רצו לחלל אותה, הלכתי ושפכתי על הבגד שלה מיץ אדום שיחשבו שהיא נידה, וככה הם לא עשו לה עבירה. שאלו אותו, מה אתה עוד עושה? הוא אמר להם, אני יושב בבית סוהר, וכל מה שאני שומע שרוצים לעשות רע ליהודים, חושבים שאני גוי, אני רץ ומספר לרבנים, והם יד מבטלים את הגזרות, עושים שתלדנות אצל הממשלה, והם מבטלים את הגזרות. רואים איש שלא לומד תורה, אדם שלא עושה מעשים, לא רב, לא תלמיד חכם, כולנו חושבים שמי בן עולם הבא, מי זוכה לעולם הבא, אדם שיושב ולומד ודבוק בתורה, לא, אדם שהוא פשוט, בסך הכל סוער בבית סוהר, הוא בסך הכל מפריד בין גברים לנשים, הוא בסך הכל הציל אישה יהודיה לא לחתור, הוא בסך הכל שומע גזרות רעות על עם ישראל ומבטל אותם. הוא לקח את העבודה שלו, הפשוטה ביותר, סוער בבית סוהר, כל אחד יש לו עבודה שלו, וכל אחד יכול לקחת את העבודה שלו ולרים אותה ולקחת אותה להיות בן עולם הבא. אם אתה צבאי, אתה יכול לצבוע בתים לאנשים ולחשוב איך אני אעזור לזה ולזה ולזכות לעולם הבא. אם אתה רואה חשבון, אתה יכול לחשוב איך אני עושה לעזור לזה ולזה ולקחת את זה לעולם הבא. לא משנה מה אתה עובד. גם אם אתה סוער בבית סוהר, ואתה מתנהג כמו גוי, ואתה לבוש כמו גוי, ואתה לוקח את מה שאתה עושה, ועושה את זה נקי וטוב, ועוזר בזה לזולת, אתה בן עולם הבא. למחרת בא אליהו הנביא עוד פעם לאותו רב. שאל אותו, יש פה מישהו בן עולם הבא? אמר לו, כן. אמרו לו, מי? אמר שתי אנשים. הלכו לאותם שתי אנשים, אמרו להם, מה העבודה שלכם? אמרו שתי אותם אנשים, אנחנו אנשים שמצחיקים אנשים, אומרים בדיחות לאנשים ומצחיקים אנשים, זה עבודה שלנו. ומתי שאנחנו שומעים ששתי אנשים רבים, אנחנו הולכים לבית שלהם, יושבים, לא עוזבים אותם עד שהם עושים שלום. מה אנחנו רואים גם פה? שתי אנשים פשוטים בתכנים, לא תלמידי חכמים, לא צדיקים, לא אדמו"רים, לא קדושים, לא כלום, בתכנים. מצחיקים ומשמחים אנשים ולא עוזבים אנשים עד שעושים אותם בשלום. כל אחד יש לו את העבודה שלו בחיים. לכל אחד יש את המקום שלו בחיים ואת המעלה שלו בחיים. וכל אחד שיודע לקחת את המעלה שלו בחיים ולנצל אותה ולמקסם אותה עד הסוף ולקחת אותה לעשות במעשים טובים. אתה יכול לעבוד רק בשביל עצמך, ואתה יכול לעבוד ולעזור לזולת, ולעשות טוב לעולם, ולהשתדל בשביל העולם, לא משנה מה אתה, סוער, או בתחן, או צבאי, או חשמני, חשמלאי, או אישה שיקר את הבית, לא משנה מי אתה. כל אחד אם יודע לקחת את מה שהוא עושה, ומוציא מזה את הטוב האמיתי, הוא יכול לקחת את זה לעולמות עצומים, הוא יכול לקחת את זה ולשים את זה במקומות הגבוהים ביותר, ולעשות ולבנות מזה עולם שאין לו שני. זה ביד של האדם. אדם צריך לדעת איך לשחק בראש שלו. המוח של האדם זה מוח גמיש. איך שאדם מזיז את המוח, המוח זז. אם אדם יודע להסתחשוב טוב, אז הוא יכול להגיע לדברים הגדולים ביותר. כל החיים גדלנו באיזשהו חיים, כולנו, באיזשהו חיים לא פשוטים. והטעויות בשוגג של ההורים ושל החברה מההתחלה. ילד קטן, כל הזמן אומרים לו, תיזהר, תיזהר, קר בחוץ, תלבש ספדר. אז הילד חי בפחד, קר. הילד להיות קטן, הראש שלו קטן. צריך לדעת, תינוק בן 3 חודשים, בבטן של אמא שלו, מתי שאישה מעוברת בגיל 3 חודשים, כל הגודל של התינוק זה גודל של כפית סוכר, שחצי מזה זה רק המוח. ילד זה משהו קטן. אדם צריך להיזהר על הילדים, מה הם שומעים, מה הם רואים. ילד זה משהו חלש וקטן. וכל מילה בבית שילד שומע זה משפיע. רואים אדם גודל נהיה עקשן, זה מהילדות. רואים אדם גודל יש לו חרדות ופחדים, זה מהילדות. ההורים זורים בילדים שלהם בלי כוונה פחדים, הילדים זורים בילדים שלהם חרדות, הילדים זורים בילדים שלהם. כל מה שיש לי ולך ולכולנו, הרוב זה נזרע בקטנות שהיינו ילדים קטנים, שזה עוד נמצא בתת הכרה לפני גיל 3, זה חרות בתוך הנפש שלנו. אז ילד קטן, שכל היום תיזהר קר, תיזהר לא להסתכל קרוב למחשב או לטלוויזיה, זה, אתה לא תראה טוב בעיניים, רק תיזהר ותיזהר, וזה הרבה סוכר, וזה הרבה כך, וזה הרבה כך. אדם התרגל לחיות בחרדה, ואדם חי בחרדה, והנפש של האדם היא רוצה את החרדה, כמו שאדם מתמכר לאלכוהול, מתמכר לעשן, הוא מתמכר לזה שכל היום חרדה, צעקות, הערות, משהו לא טוב, הוא נהיה מכור לזה, בלי זה קשה לו. אם הגוף שלו לא שומע הערות, או לא שומע שמשהו לא בסדר, הוא כמו אדם שבחור לישן ולא מישן, אז הוא מרגיש משהו לא טוב במבנה של הנפש שלו. ובן אדם צריך לעבוד על עצמו, על כל דבר, כל דבר שבא, עכשיו מתחיל לך חרדה, פחד, אתה פוחד ממשהו מסוים, אתה יכול לשבת להתחיל לחשוב ולשקוע בפחד, והפחד ישתלט עליך ויקח אותך למקומות הקשים והרעים ביותר. מתי שהפחד מגיע, אם אתה לא עוצר אותו במקום, הוא משתלט עליך על כל הנשמה שלך. לא משנה מה הפחד. זה מתחיל מהכוס, ממשיך לבקבוק, עובר לחלון, עובר לבית, עובר לשרוף לך את כל החיים. אדם חושב ביום 60,000 מחשבות. 90% מה-60,000 מחשבות זה מחשבות ממוחזרות של אתמול ושלשום, ולפני חודש ולפני שנה זה מחשבות ממוחזרות. ואתה חייב לחשוב 60,000 מחשבות, זה הראש של האדם בנוי לזה. אבל אם אתה לא יודע לשבת ולהכניס בתוך הנהר מים חדשים שיזרמו, ואתה נשאר עם אותם מים, המים האלה מעלים יובש, מעלים עובש, מעלים לא טוב, מעלים קלקול גדול. אם אתה לא נותן למים לזרום, אם אתה לא נותן לחיים לזרום, אם אתה לא נותן למחשבות לזרום, אם אתה לא נותן לחיים שלך, ואתה נתפס על דבר, עכשיו אתה פוחד מהכוס, אתה מגדיל את זה, כל פעם שתראה כוס ייכנס לך פחד. ייכנס לך פחד, לכן, אתה רואה כוס, משהו שמפחיד אותך, עולה לך בראש דאגה, אל תיתן לדאגה להשתלט עליך. באותו רגע שמתחיל דאגה, תעצור את זה. מיד תחשוב משהו טוב, משהו טוב, עזרתי למישהו בצדקה, נתתי למישהו אוכל לשבת, עזרתי לאח, עזרתי לאחות, עזרתי למישהו. מתי שאדם חושב על הכרת הטוב שהוא עשה לאדם, על חסד שהוא עשה לאדם, הנפש שלו מוציאה דברים חיוביים בפנים, בתוכו. ואז אותה דאגה נדחקת לצד. תעשה את זה כמה פעמים ותראה איך אתה משתלט על זה. עולה לך פחד, אין בעיה. תחשוב משהו חיובי, משהו טוב שעשית, ותראה איך אתה דוחה את הפחד. עולה לך מחשבה עכשיו לריב עם מישהו, מישהו קילל אותך. אתה יכול לכעוס ולענות לו ולהגיע איתו. שאלנו שבוע שעבר באחד השיעורים. אתה כועס, מה זה פתר לך בעיה? כעס פתר איזה בעיה? לא פתר שום בעיה. אפילו הגמרא אומרת, כל מי שכועס כל מיני דיני גיהנום שולטים בו. צריך לכעוס, אבל כעס מתון. מישהו עשה לך משהו רע? תכעס, אבל כעס מתון, אל תפוצץ את זה. כי מה שתצעק זה לא יפתור שום בעיה. זה לא יעשה כלום. לא יעשה כלום. תעצור, תחכה, וברגע שתחכה, אתה גם תוריד שאתה לאט לאט, לא אין לך חרדה ופחד מהקורס ולא מהבקבוק. אתה ממסגר את הדברים שאתה דואג ממנם ודאגת ממנם, ואתה עושה אותם תפל, ואתה בונה דברים עיקריים אחרים שהם יהיו החשובים בחיים שלך. כי אדם שלא בונה דברים עיקריים וחשובים בחיים שלו, והוא חי על מחשבות תפלות ועל דברים תפלים, החיים שלו הולכים בעולם תפל ועולם שאין בו ממש. מישהו צדיקים רוצה לשאול, אומר דבר?
אמן.
מי רוצה צדיקים לומר משהו? הוא נשמת יצחק בן אסתר. השמחה בת אישה, משפחת עטיאס, אהרון בן נחום, ועזיזה בת רחל, משפחת עטיאס, אשי אני שמח. מי רוצה לשאול אומר דבר?
יש אדם ש... לפעמים יש לו מחשבות טובות, לפעמים מחשבות רעות. דבר אחד מחשבות
רעות, נפש אתה... עוד פעם מחזור, מה זה מחשבות רעות?
אתה חושב על, לא יודע, דברי זימה, חטאים, לא יודע.
קודם צריך לדעת, דברים רעים, הם מגיעים, כל מיריות, אדם רע, דברים לא טובים, אז ניזהר לו להסתכל דברים לא רעים.
בקונטקסט של הרב, למשל...
אז אם כבר ראית, יש סגולה, אש תוקד על המזבח לא תכבה, לומר את הפסוק, אש תוקד על המזבח לא תכבה, זה מוזיז את המחשבות הלא טובות. וגם, דבר יסודי, אדם עכשיו רוצה לכעוס, תעצור, כמה דקות, תעצור. כמה רגעים, תספור 1, 2, 3, 4, 5, תספור קצת, תעצור, תחשוב משהו חיובי. תחשוב עכשיו, עזרת למישהו בכך וכך, תעצור. תנסה את זה צדיק, תעצור, אתה רוצה לכעוס, תעצור. אתה רוצה לשתות אלכוהול, תעצור, עוד מעט תשתות. אתה רוצה לריב עם מישהו, תעצור, עוד מעט תענה. לא לעשות דברים אוטומט, ברגע שאדם עושה דבר אוטומט, אדם הורס את החיים שלו. זה מה אימפולסיבי, זה מה שאמרנו. שלא הרגש יביא לך את התולדה של השכל ושל המחשבה. המחשבה תביא לך את התולדה של הרגש. אדם שהרגש מביא לו את התולדה של השכל, אז אדם הזה הוא חי חיים של ארס.
בהקשר
הכללי,
תודה רבה.
כן.
כולם מדברים על הנושא של האירועים של 7 באוקטובר. זה עשה
טראומה,
הרבה אנשים
התעסקו לטראומה,
ואיך
מתמודדים את זה בעולם? זה משהו, זה שריטה לעם ישראל במשך נצחים. לשקול מה זה ואיך זה, זה משהו שצריך להוריד את הכלל ואת הפרט. כל בן אדם מעצמו צריך להתעורר, לחשוב, לעשות חשבון נפש עם עצמו. אדם יודע צרת נפשו, אדם יודע מה הבעיות שלו. צריך לעשות משהו פרטי לעצמנו, איך מתחזקים, וגם משהו כללי לעולם, לכלל עם ישראל, איך לתפוס את עצמנו. מי רוצה צדיקים עוד? רוצים להגיד משהו? יקיר, תן יקיר צדיק. יקיר, אני אוהב אותך מאוד מאוד.
מניק.
מאוד. אתה מלאך.
אתה.
אתה ברפאל הצדיק. ואבא של רפאל, אנחנו מכירים אותו שנים. עוד מברוקלין. כן, צדיק.
אולי יש פה אנשים ש... מאמינים כאילו ממש, אבל הם עוד לא התחילו לשמור שבת, עוד לא התחילו לשמור כשרות ורוצים לעלות, אז אולי יש כמה מילים בשביל האנשים שרוצים לעלות ולהיות יותר חזקים בדעת, וזה אולי שאלה ככה, אם יש לך כמה טיפים.
אדם צריך להתקרב לשם, הרי כל עם ישראל כולם אוהבים את השם וכולם קרובים לשם, ואף אחד לא יגיד גם שהוא רחוק, זה לא רחוק. יצר הרע וכל המציאות שאדם נולד בה לפעמים משכה את האדם לפה ולפה. עם ישראל נשאר עם ישראל במשך אלפי שנים, מה שאף אומה לא נשארה. מצרים של היום זה לא מצרים של היום, יוון של היום זה לא יוון של פעם. הכל השתנה, דבר אחד נשאר. מה נשאר? עם ישראל. מה שאמר את עם ישראל? התורה הקדושה. אתה רוצה להישאר משהו מיוחד? זה לא הברית מילה ששומרת אותנו, גם גויים עושים ברית מילה. מה ששומר את עם ישראל זה המהות של התורה הקדושה, המהות של השבת, המהות של התפילין. יש דברים כי עליך עומדנו, יש דברים שיהודי שם את החיים שלו על הדבר הזה. למשל תפילין. דיברנו לפני שבוע ימים בישיבה בניו יורק התפילין. אתם יודעים, צדיקים היום, תפילין זה דבר שהוא פחד פחדים. רוב עם ישראל, הרבה מעם ישראל מניחים תפילין. אבל תדעו צדיקים, בזמן הגאונים, בזמן שרבי שריר הגאון ובזמן הגאונים, לא היו מניחים תפילין. רק המיוחדים שבעם ישראל היו מניחים תפילין. ויש לזה 8 סיבות למה. סיבה אחת, משום יאורה. כי בכל מה, אני לובש תפילין, אני גאוותן. אז בשביל יאורה, אנשים לא לבשו תפילין. דבר שני, גוף צריך, תפילין צריכים גוף נקי. אם הגוף לא נקי, לא לובשים תפילין. אז לא לבשו תפילין בגלל גוף נקי. סברה שלישית, בגלל גזירת המלכות. היו פוחדים שהמלכים אסור על היהודים ללבוש תפילין או לבשו תפילין. סברה רביעית, זה מי שלא יודע לקרוא בתורה איך יקרא בתפילין. 8 סברות היו, וכל 8 סברות האלה הורידו אותם, ובזמן הגאונים הראשונים 1,000+ שנים, כל עם ישראל קיבלו קבלה ללבוש תפילין. ומה זה תפילין? וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה, כי נכון זה נותן לנו על הכוח, על הראש שלנו, על הכוח שלנו, א', זה קושר את היצר הרע. כמה בתים יש בתפילין? בראש יש 4 פרשיות, וביד יש פרשייה אחת מגולגלת. למה 4 פרשיות ופרשה אחת? כי יש לנו 5 חושים. ראייה, שמיעה, מישוש, טעם וריח. 4 חושים נמצאים בראש. ראייה, שמיעה, ריח, טעם, זה נמצא בראש. מישוש זה נמצא ביד. על 4 חושים שבראש, התפילין של הראש שומרים. על החוש שביד, שאדם חש ביד, התפילין שביד שומרים. כי בכל תפילין זה כושר, הגמרא אומרת, אמר רבי יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר נשבע אדוני בימינו ובזרוע עושו. תפילין, השם מניח תפילין. התפילין זה משהו שקשר ושמר אותנו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא לאורך כל הגלויות. זה קשר אותנו. שבת זה, ביום השביעי שבת וינפש. זה כביכול היום שאלוקים נח בו. זה כביכול היום שאלוקים, שאלוקים עצר את המלאכה. אפילו הרשעים שבגיהנום, ביום שבת אין להם גיהנום. כביכול כל יהודי שיתעמק וירד לעומק של הדברים, אז אתה רוצה שהמשפחה שלך תמשיך יהודית. אתה רוצה שהחיים שלך יהיו ברוח של הקדוש ברוך הוא. הרי אנחנו מאמינים שאנחנו לא במזל. כתוב, עם ישראל מעל המזל. כל העולם, האינפלציה קשה, פרנסה קשה. אצל עם ישראל, אם תתנהג כמו יהודי כשר, עם תורה ומצוות ודבקות בשם, זה לא קשור אליך. מאברהם אבינו, עם ישראל מעל המזל. אדם ששומר את התורה ואת המצוות ואת יראת שמיים ואת הקדוש ברוך הוא, כמו שצריך, הוא לא במזל, הוא לא בעולם, הוא לא במציאות של העולם הזה. עם ישראל מעל הטבע, אנחנו מעל הטבע, אנחנו לא קשורים לטבע. וכמה שאתה יותר מחזק את האמונה שלך, ההתנהלות של אלוקים איתך היא יותר אילאית. אבל השם טוב אומר, השם צילך, הקדוש ברוך הוא צל. אתה מוזיז את היד, הצל זז, כך אלוקים. איך שאתה זז, אלוקים זז איתך. מתי שיש לאדם בעיה שהיא בלתי ניתנת לפתרון, תעשה משהו בלתי ניתן לעשייה, בשביל אלוקים, בשביל הכלל, אלוקים ישבור לך את הבעיה, בלתי ניתנת לפתרון. לכן, יש סיפור בניו יורק על איזה יהודי מאוד חשוב, הוא אחד היהודים הכי עשירים בניו יורק. קרוב אלינו הרבה, הוא בן 80+. הוא אמר לנו שהיה לו משפט לפני 50 שנה, שהוא צריך לקבל 10 שנים בצוהר. השם שלו היהודי הכי חשוב בניו יורק. הוא הלך לרבי יואל מסאטמר. רבי יואל מסאטמר היה קודש קודשים. רבי יואל כבר היה זקן, ואז הוא התחיל לבנות את קריית יואל, את מונרו, את קריית יואל, את המקום איפה שהיה חסידי סאטמר גרים. הוא בא לרבי יואל, רבי יואל היה זקן, רבי יואל אמר לו, מה אתה רוצה? אותו אדם הוא היה מתנגד, הוא היה חרדי, ליטאי, לא חסיד. הוא לא רגיל, כשרב אומר לאדם, תעשה כך, תעשה כך, הוא לא היה רגיל לזה. רבי יואל מסאטמר אמר לו, אתה רוצה לשמוע מחר במשפט? אמר לו, כן, זה המשפט של אי אפשר לצאת מכזה דבר. הוא אמר לו, תעשה כך וכך צדקה. אותו אדם אמר, טוב, הוא ידע שהוא עומד ל-40-50 שנה בצוהר. הוא אמר לו, טוב, נתן צ'ק. הוא אומר, למחרת בא לבית משפט של שופטים, אמרו, אין סיכוי, יצא זכאי. זה אמונה. אנחנו מספרים, יש לכם חברים משותפים צדיקים, מספרים סיפור על אדם מוושינגטון, דגלס ג'מאל, איש צדיק, אנחנו אומרים את השם שלו, אוהבים אותו הרבה, הוא איש חשוב מאוד 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 בוושינגטון. מהקהילה הסורית בניו יורק, הוא גר בוושינגטון ובניו יורק. מהחשובים בקהילה הסורית. לפני 25 שנים, 26 שנים. אין לו משפט חמור ביותר. הוא בא אלינו לשאול אותנו הרב, קרא לנו לבוא אליו לוושינגטון, אמר לנו הרב, אני ממשיך במשפט, יכולים לקחת את כל הנכסים שלו, שזה... היום זה סכומים עצומים, ואז זה גם הסכומים עצומים, או מודה וכמה שנים וזהו. ישבנו, דיברנו איתו הרבה, אמרנו, כמה אמונה שלך בשם? במה היא נמדדת? האם היא אלוקים נטו, או הצדקה והמעשים טובים זה, או יצא זה לטוב, לא יצא, יש אנשים שמתפללים, אם זה יעזור טוב, לא יעזור לא מפריע, צדקה יעזור טוב, לא יעזור לא מפריע, או שזה אמונה עצומה. אמרנו הרב אמונה עצומה, אמרנו לו, אל תודה, תלך למשפט. הוא הלך למשפט, מתי יצא המשפט? יום כיפור, ניסה לדחות, יום כיפור. אמרו לו, לא דוחים. והתובע היה יהודי, אמר לו, יום כיפור בית משפט. האיש הזה כתב על זה ספר, הוא היה בחתונה של רבי יואל הצדיק, איש חשוב מאוד מאוד. אנחנו אוהבים אותו אהבה עצומה ביותר. בליל יום כיפור הלך להתפלל בוושינגטון, היה משפט בוושינגטון, הוא יוצא, הוא בן אדם חכם מאוד מאוד, יהודי סורי בעולם שלא יודע מי זה דגלס ג'מאל. הוא יוצא מהבית משפט, איזו אישה שחורה פוגשת אותו עם עיניים לבנות. הסתכל עליה, אומר לה שלום, היא אומרת לו שלום. בעברית, היא אומרת לו, אני רחל אמנו, מחר יהיה לך נס. הוא לא אדם מוזה הזיות, הוא בן אדם. מחר יהיה לך נס. הוא מגיע ביום יום כיפור לבית משפט, הוא הלך ברגל, לא במכונית. שופט אומר לו, אתה זכאי, תלך לבית. זה דברים של אמונה. מתי שאדם מתנהל בחיים באמונה, אז הקדוש ברוך הוא הולך איתו אמונה. מתי שאדם מתנהל שכל, הקדוש ברוך הוא הולך איתו שכל. אני אלך איתך שכל. אתה רוצה שכל, שכל. אתה רוצה אמונה, אמונה. אתה רוצה תמימות, תמימות. ולפעמים אתה עובר משברים, אז או שאתה עובר משבר, כי אתה לפני כל פעם שעומדים לקבל משהו גדול בחיים, עוברים בעיה. אדם שהחיים שלו הכל רגוע, הוא ידע שהוא חי חיים לא אמיתיים, משהו רע מחכה לו בצד. החיים זה עליות וירידות, הציפור אף עולה ויורד, מטוס עולה ויורד, עסק עולה ויורד. מי שרוצה רק לעלות, לעלות, לעלות בלי שום בעיה, אז ידע שהוא עושה טעות גדולה ביותר. והרבה פעמים גם יש עין הרע שלא פוגע באדם, והבעיות והכיתוגים בעין הרע מתחבים במחסן. שנה, שנתיים, חמש שנים, עשר שנים, ופתאום נפתח על האדם מחסן עם כל הצרות של העולם שהוא לא יכול להתמודד איתם. לכן גם שטוב לך, טוב שמדי פעם יהיה לך דברים לא נוחים, כי אתה משלם את זה בתשלומים יותר טוב מאשר בפעם אחת לבוא ולשלם. אז זה תלוי איך אתה רואה את החיים, תלוי איך אתה מסתכל על החיים, תלוי איך אתה מתמודד עם החיים, תלוי איך אתה חי את החיים. אתה צריך להיות חזק, לא לפחד מכלום, להיות עם אמונה בשם. מתי שאתה עם אמונה בשם, אתה לא פוחד מכלום. מתי שאתה שלם עם עצמך, אתה לא פוחד מכלום. וירא יעקב, וייצר לו, יש דברים שמפחידים את האדם, לאדם נכנס לשוק, אסור, תמשיך, תאמין בשם, תדע שכל מה שהשם נותן לך, רק תסתכל על יוסף הצדיק, 12 שנים בבית סוהר, בבור, 12 שנים לא הסתפר, לא התקלח, לא החליף בגדים, לא גזר ציפורניים, אחרי 12 שנים מוציאים אותו מהבור, ישר לאיפה? לפרעה. ומה הוא עונה לפרעה? פרעה שואל אותו שאלה, הוא עונה לו בחוצפה, אלוקים אמר, אלוקים עשה, ברגע אחד, אצל יהודי מאמין, אין אצלו לאט לאט הוא התאזן, הוא היה בבית סוהר, אין, אצל יהודי מאמין, הכל הוא מציאותי לאותו רגע. אבל מתי שאתה דבוק בשם, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מתי שאתה דבוק בשם, הכל אפשרי, הכל מציאותי, הכל נוח, הכל טוב. מתי שאתה לא דבוק בשם, ואתה חי כמו וינקר, פעם דולק, פעם נכבה, פעם דולק, פעם נכבה, זה לא טוב. אדם צריך להיות מאוד מאוד חזק עם השם. ואתה צדיק מה ששאלתם צריך לדעת. הראש זה כמו נדנדה. הראש יכול להחזיק מחשבה אחת, לא שתיים. כמו שהגמרא אומרת, מסכת ראש שנה, תראה קלה לא משתמע, שתי קולות לא שומעים. אם אני אדבר ועוד מישהו ידבר, אי אפשר לשמוע. אותו דבר בתקיעות שופר, אפשר לשמוע תקיעה אחת, לא שתיים. הראש יכול להחזיק מחשבה אחת. עכשיו עולה לי מחשבה שגורמת לי לכעוס, או להיות עצוב. תחזיק ארסנל של מחשבות טובות, מיד להרים מחשבה טובה, תמריד את המחשבה הרבה. אדם צריך לדעת שהראש זה משחק, כמה שהרפואה התגברה על הגוף, והיום הכל אפשר ברפואה לבדוק בגוף, הרפואה רחוקה 100-150 שנה להתגבר על הראש של האדם. עוד לא יודעים מה זה הראש של האדם. כל יום עוד מוצאים ועוד חוקרים על הראש של האדם. הראש של האדם זה המנוע, וזה המנוע של הטוב, של הרע, של השמחה, של העצבות. הכל זה זרמים, כמו הרבה אנשים, אנחנו אומרים את זה כמה פעמים בתקופה האחרונה. בן אדם מדבר עם בן אדם, אומר, פגעת בי, לקחתי ללב. בעל ואישה רבים, נפגעתי בלב. זה לא לב. יש בראש כמו משהו שנותן לגוף הרגשה כמו שזה לב. בכלל זה לא לב. והיום מכינים כדורים שאדם ייקח כדור לראש, וזה, הוא לא ירגיש שברון לב וכאב לב. הלב כמעט הוא לא במשחק. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. קודש בריך הוא לבבי, נבני לבחלי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. כי השכל הוא, הראש הוא השולט ברוב הדברים. והשכל הוא הסוכל הגדול ביותר. כי למה? הוא אף פעם לא אומר לך תשובות סופיות. אם אתה חושב שכלי, הכל נשאר כן ולא. הצלחת, השכל אומר, אני אמרתי לך. לא הצלחת, אומר לך, אמרתי לך לא לעשות. ולכן אומרים אומץ לב, ולא אומץ שכל. כי לשכל, ללב, יש אומץ, לשכל אין שום אומץ. השכל אומר, הרווחת מיליון, תשמור אותו, מי יודע שתרוויח עוד פעם? הלב אומר, לא, הרווחת פעם, תרוויח פעמיים. לכן אומרים אומץ לב ולא אומץ שכל. כי לשכל אין שום אומץ. מי רוצה צדיקים או דובר? כן, צדיק. יקיר ורפאל, אני אוהב אתכם, ואוהב את ההורים שלכם. המשפחה שלכם, הם קרובים אלינו עוד מארץ ישראל. אנחנו בקשר גדול, גדול, גדול. יש לנו שמחה בלב. נניח את זה, נכנס לפלפול על פי הקבלה, עכשיו נלמד קבלה. דיברתם על שבת, נלך לקבלה. דבר שלמדנו בשבת קודש על קבלה. קריאת שמע על המיטה, יש רמב״ם, עכשיו אנחנו לומדים חברותא, זה כבר לא שיעור. לומדים חברותא, למדנו מילים יפות, פרשת שבוע, חוכמה, עכשיו נלמד קבלה, הלכה וקבלה. הרמב״ם פוסק להלכה שכל בן אדם צריך להגיד פעמיים ביום שמע ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. והרמב״ם פוסק להלכה, רק פעמיים שאומרים ביום, זה מצווה אחת. יש לנו תרי"ג מצוות, 613 מצוות. וכל יהודי חייב לקיים את התרי"ג מצוות. אחד מתרי"ג מצוות, זה לומר שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הרמב״ם אומר, אדם שאמר את זה פעם אחת, זה לא מספיק. צריך להגיד את זה פעמיים. בוקר וערב. בשחרית, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ובערבית, בערב, עוד פעם. עכשיו, יש שאלה בהלכה. קריאת שמע על המיטה. אז כולנו על המיטה קוראים קריאת שמע על המיטה. לפני שיושנים, קוראים קריאת שמע על המיטה. למה קוראים קריאת שמע על המיטה? אז התשובה הרווחת זה שאדם חטא בזרע לבטלה, אדם חטא בדברים נטובים, והקריאת שמע על המיטה זה מנקה אותו. זה כביכול הנשמה בידך הפקיד רוחי, אנחנו אומרים בידך הפקיד רוחי, מה קורה בלילה ולנשמה? הנשמה עולה לקדוש ברוך הוא, הנשמה עולה לשמיים, וברגע שאדם אומר שמע ישראל, אז אדם שומר את הנשמה שלו, בידך הפקיד רוחי הנשמה, כל הנה מיטתו של שלמה ו-60 גיבורים סביב לה מגיבור ישראל, כולם אחו זכרם ולומדי מלחמה, כביכול לילה זה לא משהו פשוט. לילה הנשמה עולה לשם, קוראים קריאת שמע. לילה זה לא הלכתי לישון וישנתי. לילה זה דבר שיש בו הרבה משמעות. אז בקריאת שמע על המיטה, שאדם אומר לפני השינה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אדם מתקן את מה שהוא חטא זרע לבטלה. אז יש שאלה בהלכה, האם אישה צריכה לקרוא קריאת שמע על המיטה או לא? הרי איש מחויב, יש לו בעיה של זרע לבטלה. אישה היא צריכה להגיד קריאת שמע על המיטה או לא? נו, רבי שמעון בן חיים, מה אתם חושבים, אישה צריכה או לא?
כן.
אין אצל אישה זרע לבטלה. אז איך, למה? למה עכשיו
להגיד?
פחד. המגן אברהם, שתמיד הוא הולך על פי הקבלה, המגן אברהם, אחד הפוסקים הגדולים, הוא כביכול נשאר בזה, הוא לא אומר חותך כן צריך להגיד. אנחנו מדברים עכשיו על פי הסוד, אז אישה תגיד שמע ישראל או לא תגיד שמע ישראל. אז רבנו אריה הקדוש אומר שאישה כן צריכה להגיד שמע ישראל. ולמה רבנו אריה הקדוש אומר? כמו שיש אצל אדם מבטלה, גם יש אצל אישה משהו שכן מבטלה. ומילים סיפור על הבעל שם טוב, שבזמן הבעל שם טוב היה איזה חזן שהיה מזמר ומסלסל בקול שלו, וכל הבנות מעזרת נשים היו מסתכלות ונהנות מזה, וכבכל ממה שהיה יוצא לבטלה אצלם ואצל איש, היה נוצר מזה שדים ודברים לא טובים. ואז זה כתוב בפסוק, ונגע לא יקרא בהולך, איך תראה את הפסוק? לא תאונה לך רעה. אומר רבנו אריה הקדוש, לא תאונה לך רעה, שאדם לא ישן בלילה ויחלום את המלאך, למד למד, אתם יודעים מה הפירוש, כן? לילית, ויגיע לקרי וכו'. ונגע לא יקרא בהולך של אשתך, לא יהיה גם אותו דבר שדין וכו' וכו'. אז כבכל, על פי אריה הקדוש, גם איש, גם אישה, צריכים לקרוא קריאת שמע על המיטה. על פי היסוד הזה שגם איש, גם אישה צריכים לקרוא קריאת שמע על המיטה, שאם לא, זה תלוי, גם באישה יש את המושג של כמין זרע לבטלה, שגם אצל האישה יש את המושג הזה, שזה דבר לא פשוט. הגמרא מביאה לזה ראיה מגמרא. מאיפה מהגמרא? הנביא מספר, מתי ששאול המלך, לפני שנהיה מלך, נבנו לו אתונות. והוא הלך לחפש את האתונות שלו, חמורים, נבדו לו חמורים אתונות, הוא הלך לחפש את האתונות שלו, ובדרך שהוא הלך לחפש, פתאום הוא הגיע לעיר של שמואל הנביא, ושאל, האם יש פה איזה רב שאפשר לשאול אותו ברכה או משהו? אמרו לו, יש פה את שמואל הרמתי, שמואל הנביא, אבל תלך אליו מהר, כי כל יום הוא בערב, מתי שהוא אוכל, הוא עולה לבית, ומתי שהוא עולה, הם העריכו הרבה בדיבור איתו, הבנות. והגמרא אומרת, למה הם העריכו איתו הרבה בדיבור? הגמרא אומרת, כי שאול המלך היה יפה תואר, ואותם בנות רצו להסתכל עליו. ובגלל שרצו להסתכל עליו, העריכו איתו הרבה בדיבור בשביל להסתכל עליו. הגמרא מביאה שם את רבי יהודה ושמואל, שאחד אומר, האם עשית את בנות ישראל כזונות? מה אתה מדבר ככה שבנות ישראל רצו להסתכל עליו ולכן העריכו בדיבור? הגמרא אומרת, האם עשית את בנות ישראל כנשים מבקרות? איך אתה אומר כזה דבר? אז זה דבר שהוא בהלכה, יש בו הרבה כיוונים, אפילו הבן איש חי בתורה לשמה. הבן איש חי שהולך על פי הקבלה, תמיד הולך על פי הרבנו אריה הקדוש. הוא גם לא מבין את זה כל כך, את כל הסברה של רבנו אריה הקדוש. וכבכל בסברה הוא אומר, הוא לא מבין למה גם אצל אישה יש כמו זרע לבטלה, הוא לא מבין את זה, אבל הוא אומר, בגלל שרבנו אריה הקדוש אמר את זה, אז גם הוא מתיישר עם רבנו אריה הקדוש. ויש את החידה, רבנו החידה, שרבנו החידה מביא להלכה, האישה מותר לה לטפל באדם שחולה מעין, והיא רואה מקומות לא צנועים שלו. אז החידה אומר מותר. ואחרי כן החידה אומר בברכי יוסף, האם מותר לאיש שנפטר, גבר נפטר, האם מותר לאישה לטפל בגוף שלו? החידה אומר כן. אבל אישה שנפטרה אסור לגבר לטפל בגוף שלה. למה? שמה יראה דברים ואחר כך יערער עליהם. הגבר שנפטר. אז למסקנה מה יוצא בהלכה? נקבץ את ההלכה ונראה למסקנה. גבר, איש, גם אם אין לו, גם אם הוא לא רוצה, אם יצר הרע דבר של אישה או דבר יעבור לידו, הוא יכול להיגרר ולהסתכל ולחתור. אישה, אם היא לא מכינה את דעתה בשביל ליהנות מדבר, היא לא תהנה. ככה מה שיוצא על פי ההלכה. כי מה שאומר החידה, שאישה יכולה לשטוף אדם שמת את הגוף שלו ואין חשש שהיא תחשוב על זה, אבל איש אסור לו לשטוף אישה, כי הוא יכול אחר כך לחשוב על זה, ולא מחשבות לא טובות. נשאל על החידה, החידה לא ידע את רבנו אריה הקדוש, החידה ידע את כל התורה. אז גם רואים שזה, על פי הקבלה גם אישה חייבת קריאת שמע, וככה נוהגים שגם אישה קוראת קריאת שמע. אבל הדבר הזה הוא דבר שהוא לא פשוט ומורכב מאוד על פי הלכה והקבלה. תקראו צדיקים קריאת שמע על המיטה. הנה עכשיו אמרנו גם קבלה. כן צדיקים? כן.
יש תשובה בנגיע הזה שהוא מסביר שהטעם, אחד הטעמים, למה חוץ ממה שעובר, השלב אמר בנגיע הזה כתוב בהמרה להביא את הרעיה הזאת, בגלל שהיא במציאות העזר כנגדו, בגלל שהיא העזר כנגדו, אז הוא מביא שמה שזה חשוב שהיא תגיד קריאת שמע.
בשביל לעזור לבעל. אבל כבודו, זה תשובה יפה, אבל זה תשובה קבלית, כבכל על פי הקבלה. כי על פי הקבלה, מה שפה רבנו אריה הקדוש אומר, שאצל אישה גם יש כמין נצוצות שנבראים, שזה חידוש.
אז הוא מסביר, על הנקודה של היחוד,
אנחנו לא רוצים לדבר על זה פה מכילה ברשות הרבים, על כל העניין של נשים המסלסלות וכו', כבודו מבין מה אנחנו אומרים. אז כל היסוד הזה כביכול, זה פותח יסוד שלם על פי הקבלה שהוא גם בעיה. שכביכול, על פי שעת הלכה פשוטה, הייתי יכול לחשוב ככה. אבל על פי קבלה, מה שרבנו אריה הקדוש אומר, זה משקל כמו חזק, זה תשובה עצומה כבודו מה שאומר. כן צדיקים, התורה הזאת יהיה אור גדול לכולם.
רבי שמעון רוצה לשאול, אני אגיד לו באנגלית.
כן צדיק.
הוא שואל למה הבחורים בלי זוגיות, למה קשה להם למצוא זוגיות?
כמה דברים. דבר אחד, 40 יום לפני שנוצר האדם, לפני שנוצר התינוק, הקדוש ברוך הוא אומר בת פלוני לפלוני. זה כתוב בשמיים מי מי. הרבה פעמים אדם מפספס את הזמן שלו, מפספס את האישה שלו. ומתי שהוא מפספס אותה, צריך ליצור משהו אחר. לכן אדם צריך להיות מאוד ערני. בשידוך תהיה חכם, אל תהיה סתם, זה לא טוב וזה לא טוב וזה לא טוב. בא לך משהו, תהיה ערני לתפוס את הדבר שלך. לכן אומרים לאנשים, אל תקשה סתם. ואז אתה צריך, אפילו ערב תשעה באב, שאסור לשיר, אסור כלום. בשידוך לאדם, תתארס. למה? שמה מישהו ייקח לך אותה. ערב תשעה באב, שמה יקדימנו. מי עוד צדיקים? כן צדיק? יש בבית, תדע צדיק, יש בבית אור. אור, אור, אנחנו שמחים, אור, אור. יש בבית, בית של אהבה, של טוב, של מסירות, של, של טוב, טוב, טוב. אנחנו מרגישים פה שזה בית שלי, משפחה שלי.
בית שלך.
יש לנו דמעות מהעיניים. היום, היום, אתם יודעים שהיום על פי אשכנזים יותר לא לומדים תורה. זה נקרא לב ניתן. כי בכל זה היום שנולד אותו אדם לא לומדים תורה. אבל אנחנו הספרדים הכרנו. אבל עוד גם לילה עוד הוקש. זה לב ניתן קוראים לזה, לב ניתן. אנחנו פה מדברים, סופר צדיקים שהיו בבית יושבים וקוראים את הניירות לשבת, לשירות, לבית הכיסא שיהיה. בלילה זה היו קוראים על הדמורים אחרים שהם משחקים דמקה, הרבי מלובביץ' שהם משחקים דמקה ביום הזה. בלילה הזה. כן? מי רצה לומר?
אני רציתי לשאול, זה אומר שמשחזק, אבל זה אומר ש... רוב לאדם באמת זה השמה הכי חשוב, זה אומר שצריך לפרועה שהוא מעל הטבע.
בן אדם שצריך?
לפרועה שהיא מעל הטבע, בגלל שהרופא אמרו ש...
מחילת צדיק, נאמר לכם על עצמנו, עברנו ארבע פעמים סרטן, הרופאים נתנו לנו חודש לחיות, שנה לחיות. כל פעם קיבלנו על עצמנו עוד משהו. אמרו כך, אמרנו רק נכתוב עוד ספר, רק נפתח עוד ישיבה, רק נעשה עוד משהו. אדם יכול לשחק גם עם הסרטן. אדם יכול לשחק, איך להיות חכם? כל אחד צריך לדעת, מצוות, אמונה, כוח. הסבא, בבא מאיר, הרופאים אמרו לו שבע שנים לפני שהוא נפטר שהוא צריך למות. הוא חי. אדם צריך עוד מצוות, עוד מעשים טובים. מה צדיק?
אני מקבל...
למה לא מזיז את היד? עכשיו, או שתשב ותשקע בזה, ותיכנס לזה בצער ובעצמות. נאמר לך צדיק, עכשיו אני מאוד שמח ומדבר מהאמת. שמונה שנים אני לא מניח תפילין. אסור לי, אני גוף לא נקי, עם חיתוך שמונה שנים. נו, זה כאב, כאב שמונה שנים לא לובש תפילין. נו. וביטחון, זה כואב לנו יותר מיד אם לא היית זז. היינו מעדיפים שיד לא תזוז ונוכל להניח תפילין. להיות שמח, זה מה שהשם רוצה, זה מה שהשם עשה. השם עשה את הכי טוב, הקדוש ברוך הוא עושה את הכי טוב, הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, השולחן ערוך אומר, אדם שנפטר לו אבא, אמא, לא משנה מה. שלושה ימים ראשונים אבל גדול. אחר כך עד השבעה פחות. 30 עוד אבל פחות. עד שנה עוד אבל ואחר כך זהו. אם אתה יותר מתאבל, השם אומר, מה, אתה רחמן יותר ממני? הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה בדיוק. תמשיך לחשוב על זה, לא טוב. תגיד, זה מצוין. אם היד הייתה טובה, לא יודע איזה עבירה הייתי עושה או משהו לא טוב, או לא יודע מה, זה טוב מאוד, זה טוב, תשמח בזה, תקדש את זה, תצא מזה, אל תחשוב על זה. תצא מזה, אל תחשוב על זה. אל תחשוב על זה, פשוט מה יעזור לך? אתה לוקח את כל האנרגיה שלך על היד, מה יהיה, מתי זה יהיה, לא צריך זה יהיה. תחשוב, אם זה היה, יכול להגיע אסון אחר. לא, זה טוב. מה צדיק? בסדר. אז מה? האדם לוקח איתו על הגב בעיות קשות וצרות שהיה מעדיף את זה ולא את הצרות שהוא לוקח על הגב. מי יודע איזה צרות היה יכול להיות? ילד שהשם ישמו צריך להרים אותו, ילד חולה. תודה לשם בזה. תמיד תחשוב על דברים יותר קשים שיכול לקרות. תודה לשם על זה. תודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לך. תהיה שמח בזה.